המאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם, מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי כל
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר כל חי ובאפליקציה.
אנחנו עם מאזין נוסף, שלום ולילה טוב, הלו.
הלו.
כן, שלום וברכה, לילה טוב.
שלום, תודה רב. רציתי לשאול, זה בהסכמת בעלי והוא פה לידי. השאלה שלי כזאת, פניתי לבעלי ואמרתי לו שאני מרגישה שהוא לא באמת אוהב אותי. שאהבה היא, זה לא אהבה אמיתית. אני יודעת בשורש להגיד, שהוא אוהב אותי והוא רוצה שיהיה לי טוב מאוד, והוא יעשה הכל שיהיה לי טוב, רק לי מרגיש שהוא לא יודע באמת מה זה אהבה נכונה. איך מבטאים אותה, איך מבטרים. עכשיו, אמר לי, תסבירי לי יותר. אני לא יודעת, לא הצלחתי להסביר, והוא לידי והוא רוצה לשמוע.
כמה זמן אתם נשואים?
עוד מעט 4 שנים.
יש ילדים?
כן, ילדה אחת.
את אוהבת אותה?
קשה לי.
מה?
קשה, אהבה קשה.
קשה לך לאהוב את ביתך?
כן.
בת כמה היא?
עוד מעט בת 3.
את בקשר עם הורייך?
כן.
קשר תקין?
לא בקשר תקין. אבל גם בעלים, אני יכולה לציין, גם מגיע מקשר לא תקין.
לא נשאלת על בעלך. אני אומר, לא שאלתי על בעלך. אני אדבר איתו בעזרת השם, כשאני אדבר, אם אני אדבר, אז הוא צריך לעשות העבודה שלו. אבל פה, אני אומר, זה צריך לעשות עבודת שורש. עם המערכת יחסים מורכבת עם ההורים, ולא מהיום, כל הילדות עברה בצורה כזו, אם אני מבין נכון.
כן, ואני עושה עבודת שורש מאוד מורכבת, בטיפול מאוד ארוך.
עם מי המערכת יחסים יותר טובה, עם אבא או עם אמא? או פחות טובה?
עם אבא יותר טובה.
כשאת אומרת שהמערכת יחסים הבת היא קשה, בת כמה ילדה אמרת?
עוד מעט 3.
תסביר מה את מתכוונת. הרי ברור שבתוכך את מלאה אהבה אליה, רק איזה חסם, ישנה איזה רצועת בטון רגשית שמקשה על הקשר.
נכון.
כי על פי הטבע אם אוהבת את ביתה. אז מה הקושי שאת חשה שמייצר איזושהי חומה בינך לבין ביתך?
שאני אוהבת אותה עם תנאי.
תרחיבי.
אם היא מתנהגת טוב, היא מתנהגת בסדר, אני אוהבת אותה. אם היא עושה לי בעיות ואני לא מצליחה להתמודד, אז או אני נבלת מההתמודדות, ואני לא יודעת לפתור אותה, כי אני מפחדת לפעול כמו שפעלו איתי. אז שם אני נכתב.
המילים אהובה על תנאי מוכר לך מהעבר? האם גם את חשת כך מול אימך?
עד עכשיו.
זאת אומרת, בעצם ההיסטוריה משחזרת את עצמה. ופה אני רוצה לומר לך את מה שאני אומר ללא מעט אנשים ונשים. מובטח לך שני דברים. מובטח לך שאם תעשי עבודה, ואני חושב שהשיחה הזו היא מעידה על תחילתה של עבודה, מכיוון שעצם היוזמה להתקשר במחיר כלשהו של חשיפה פוטנציאלית, באישור של בעלך, שתחושתי החזקה אומרת שמדובר באדם מיוחד מאוד.
נכון.
שמלווה, רגיש, אכפתי, וצריך לומר שהוא מתמודד עם אתגר לא פשוט. בסוגריים נאמר, גם מהעבר האישי שלו, ובמקום למצוא מזור ומרפא בחיי נישואים, הוא שומע אותי כעת, כפי שהוא רצה סוף סוף לנוח על קרית נוחה בעולם הנישואים האישי שלו, פתאום הוא שם לב שהאתגר חוזר על עצמו. והדברים כמובן אמורים גם כלפייך. הבטחת לעצמך, אני אתחתן עם בחור איכותי, בחור טוב לב, בחור רגיש, ואני אמצא מזור ומרפא לנפשי, וזה לא קרה. למרות שהנתונים כן מבטיחים את התוצאה הזו. נכון?
כן.
זאת אומרת שאין לנו ברירה אלא לעשות עבודה פנימית. הדברים מתייחסים אלייך באופן מוחלט, וגם לבעלך שמקשיב לי כעת באופן מוחלט. והבטחתי כעת, כאמור, היא לשני הכיוונים. שאם אתם תמשיכו ותלחמו על הזוגיות הזו, על מערכת היחסים הפוטנציאלית והטובה בינך לבין ביתך, ובעזרת השם עם שאר אחיה ואחיותיה בהמשך, וחלילה, אם לא תעשה עבודה, אם לא יעשה שינוי, אם לא תצאו למלחמה אמיתית, המצב יהיה קשה מאוד. אני אומר את הדברים מכיוון שלא חלילה לייאש אותך, כי אם להפיח בך תקווה. מכיוון שבסופו של דבר שינוי זה דבר לא פשוט. אנחנו צריכים לשנות הרגלים, צריכים להשתחרר ממחשבות, מתחושות קשות מהעבר, מחוויות מתמשכות מהילדות, זה לא דבר קל. אבל זה הרבה יותר קל מאלטרנטיבה. מכיוון שהשינוי הוא קצר מאוד. אם הקשבת לשיחה שלי עם המאזין הקודם, הסברתי לו שבעצם השינוי הוא תפיסתי. מה שאנחנו צריכים בסך הכל, זה להעביר הילוך. בדרך כלל, במצבים כאלה, המות הילוכים עומד בנקודת הרוורס. ופה אנחנו צריכים עוצמה חזקה ואדירה לשנות אותו למיקום של הדרייב, של הנסיעה. זה דבר לא קל, אבל בהחלט תוך תקופה קצרה ומאתגרת הוא מצליח. אני מבטיח את הדברים לא על סמך ניסיוני, למרות שגם ניתן להישען על כך, אלא על סמך דברי חז"ל, בדרך שאדם רוצה להילך, בה מוליכים אותו. ברגע שבן אדם עושה עבודה משמעותית, תיקון רציני, הוא מנצח. ולכן, ברגע שאת ובעלך תצאו למלחמה אמיתית, תוך תקופה קצרה מאוד, הפצעים ירפאו, ואת מקומם יתפוס האושר. כרגע, לנושא הזה של אהובה על תנאי, שימי לב, אם את לא נמצאת במערכת יחסים שכזו מול עצמך. כשאת דיברת על מערכת יחסים של אוהבת ואהובה מול בעלך, והתשובה הייתה מגומגמת, וכאשר דיברת על יחסים של אהובה ואוהבת מול ביתך, התשובה הייתה קשה, וכאשר דיברת על מערכת יחסים של אוהבת ואהובה מול ההורים שלך, התשובה הייתה כואבת, אני מפנה עכשיו את השאלה של מערכת יחסים שלך מול עצמך. האם את אוהבת את מי שמשוחחת איתי כעת?
לא, ואני עובדת על זה מאוד
לא.
לא רק עם עצמי, כמו שהרב אומר, אני לוחמת את החיים, אני נמצאת במקום כזה שאני פשוט לוחמת את הזוגיות, לוחמת את ההורות ולוחמת את עצמי, בדרך שגם אם היא הכי הכי קשה לי.
מה הכי קשה?
גם אם זה מאוד מאוד קשה לי וזה תהליך מאוד כואב. אבל אני עליתי גם בעיקר בגלל ששוב הרב יותר מקד את זה עליי, אבל בעלי נמצא מהצד ואומר... כאילו הוא פחות נמצא מהמקום שרוצה להילחם גם בשביל הזוגיות. ואני מרגישה שבגלל שהוא הגיע גם מאיזושהי התמודדות, אז אין לי מישהו שבונה איתי את הזוגיות.
זה מצד אחד. מצד שני, דווקא בגלל שהוא גם הגיע ממקום כזה מורכב, דווקא אז המנוע שלו עלול להיות הרבה יותר חזק, לרצות לא לשחזר את מה שהוא חווה. זאת אומרת, יש לכם פוטנציאל לזוגיות מאוד 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 חזקה ואיתנה שתלווה אתכם כל חייכם בתחושה של זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותייך, זכרתי לך אשתי, זכרתי לך בעלי את אותם ימים קשים שיכלנו לוותר, יכלנו להיפרד, יכלנו להתייאש ובחרנו להילחם. וזוגיות כזו, כאשר אחרי עבודה היא מגיעה למקום שהיא צריכה להגיע, היא הרבה יותר איתנה מאשר אם לא הייתם עוברים את התהליך הזה. וכשאת מדברת על מלחמה, אז אני לא בטוח שאנחנו מדברים וקוראים באותה שפה למה שאנחנו אומרים מלחמה. כי מלחמה צריכה להיות מתקדמת עם יעדים וכבישת יעדים. מה שאני שומע מקולך, תתקני אותי אם אני טועה, זה התשה. זאת אומרת, את שורדת את החיים. מנסה איכשהו ככה לשים פלסטרים על הזוגיות, מנסה לקום ונופלת שוב, מנסה לקום ונופלת שוב. ופה צריך משהו הרבה יותר יסודי, שצריך לבנות תהליך. ותהליך להיות, תהליך חייב להיות צעד אחר צעד, ולבחון כל הזמן שישנה התקדמות מגמתית. והאם בתהליך שעליו את מספרת, או בלחימה המתמשכת, האם ישנה מגמה של התקדמות, ואת יכולה להעיד על מקום אחר שאת נמצאת היום מאשר היכן שהיית לפני חודשיים.
כן, חד משמעית.
אז אם ישנה התקדמות, אז מה בעצם הביא אותך להתקשר?
המקום שבעלי לא רואה את המקום הזה שאם הוא לא גדל נכון, אז הוא צריך לעשות שינוי. הוא בטוח שהוא אוהב אותי ולא צריך לעשות פעולות למען זה.
לא.
לא. אני נמצא במקום.
לא, זה לא מה שנאמר, אבל בתחילת השיחה. הוא בטוח, וגם את בטוחה בעובדה הזו, שישנה אהבה מצידו, נכון?
יש אהבה.
רק את אומרת, אני לא מספיק מרגישה את זה, והוא לא מספיק עושה פעולות בשביל זה, ולא שהוא מתכחש לצורך הזה, אלא אומר, בואי תלמדי אותי כיצד עושים את זה. ועד זו שאינך יודעת להצביע על הנקודה כיצד זה מתבצע.
נכון.
את יודעת, כשהתורה מדברת על מערכת יחסים בין אדם לחווה, אז היא אומרת, ואדם ידע את חווה. זאת אומרת, מערכת יחסים של אהבה חייבת להיות במצב של ידיעה. מכיוון שאם אתה לא יודע את הצרכים שלי, ואני לא יודעת את הצרכים שלך, אז איך אנחנו יכולים לאהוב? הרי לאהוב מישהו צריך לדעת את הצרכים שלו, ולאחר מכן להעניק אותם. ואם הוא לא יודע מה הצריכה, אז איך הוא יוכל באמת להביע את אהבתו? אז מה שאת שואלת כרגע, איך אישה צריכה להרגיש אהובה? נכון?
אני מרגישה שהוא יודע מה הצרכים שלי, אבל לא נוח לו לתת אותם, או... זה לא, לא נוח לו, הוא לא מכיר כזה תורל.
מה למשל?
הוא לא חושב. אני אגיד את זה אפילו במשפט כזה, ש... אני מבחינתי להתקלח צריך להדליק דוד מים חצי שעה או שעה, ומבחינתו רבע שעה מתאים.
כן.
או מבחינתי הצורך שיהיה אפשרות של עזרה של קניות ביום חמישי או שישי מאוד מוקדם, מבחינתו אין צורך לזה, זה יכול להשתנות כל פעם לפי הרגשת הלב שלו.
הבנתי. עכשיו, יש את העובדה, זאת אומרת, כאשר ניטש או ניטח ויכוח בין רבע שעה להדליק את הדוד שמש לבין חצי שעה, ישנה את העובדה, האם לוקח רבע שעה לדוד להגיע לרמת טמפרטורה מסוימת או צריך חצי שעה? למה לא לבדוק את זה? זה נשמע שהשטן מרקד בביתכם על בלי סיבה משמעותית.
אני בדקנו והבנו שמבחינתו לא צריך לחמם יותר. ניקח אותך להיות מהירה ואין צורך.
טוב, תראי, אני רוצה לבקש ממך דבר אחד. בתהליך הבנייה האישית שלך והזוגית שלכם, את יודעת, אני שמתי לב למשהו מאוד מעניין. העולם תופס שהדבר ההפוך ממריבה זה שלום, נכון? אבל שמתי לב לנוסח מאוד מעניין שאמר שלמה המלך, החכם מכל אדם, שאנחנו צריכים להיות בענווה ולהקשיב לעצותיו החכמות. והוא אומר, טוב פת חרבה ושלווה בא מבית מלא זבחי ריב. זאת אומרת שהדבר ההפוך מריב זה לא שלום. שלום זה תוצאה. הדבר ההפוך מריב זה שלווה. טוב פת חרבה עם שלווה, מבית מלא זבחי ריב. או שלווה או ריב. אחרי שישנה שלווה, יש שלום. שמתי לב שחזל אומרים, יהי שלום בחילך, הכיצד? שלווה בארמנותייך. כשיש שלווה, אז התוצאה היא שיש שלום. ולכן, מה שהייתי מאוד מאוד מבקש מכם, להילחם על השלום שיהיה בבית, והדרך לבצע את זה, זה על ידי שיחה שליבה. שיחה שתעשה מדי יום. אני מציע לך משהו שאני בעצמי בלי נדר מקיים תקופה לא קצרה. ישנה שעה ביום שהעולם מבחינתי עומד ועוצר מלכת, ואני בזמן הזה נמצא עם רעייתי, ואנחנו משוחחים בשלווה. אני מדבר והיא מקשיבה, לאחר מכן היא מדברת ואני מקשיב. אנחנו לא משחקים עכשיו מתקות וכל אחד זורק את הכדור ואת האשמה על השני, אלא כל אחד בעצם מספר את עצמו ולא מתיח על השני. וכאשר אני מדבר, אז אשתי נמצאת בעמדת הקשבה. זה מהותה של שיחה. הרבה פעמים אנשים אומרים, כן, אנחנו משוחחים, אבל מהות השיחה הוא שגוי. כי כאשר אני מתיח ואת מתגוננת, זה לא שיחה, זה בית משפט. כשאני מספר את עצמי, לא מה את לא בסדר, אלא תחושותיים 1, 2, 3, והבן אדם יושב ומקשיב, אז הוא נכנס באמפתיה לתוך עולמך הפנימי, מרגיש את הרגשותייך, ואז רוצה לבצע את מה שטוב עבורך. את מבינה? ולכן, בשביל שתהיה תקשורת, צריך שיהיה קשר, ובשביל שיהיה קשר, צריך שתהיה תקשורת. לכן אני מאוד מאוד מבקש לייחד חצי שעה ביום, לכל הפחות. בכל דרך ובכל מחיר, גם מחיר של בייביסיטר, אתם תחסכו המון המון עוגמת נפש. המון כסף גם. בעתיד, אם אתם תטפלו עכשיו, בזמן שברוך השם, יש ילדה, אבל רק אחת, והיא עדיין צעירה. כי אנחנו צריכים להבין שביטחון של האדם תלוי מאוד במערכת יחסים של הוריו, ואת ובעלך הם ההוכחה הכי גדולה לכך. את מבינה?
כן.
אז בשביל שאני לא אצטרך עוד 20 שנה לשוחח עם ביתך, אתם תעשו את העבודה כבר היום. אולי הבת שלך תתקשר עוד 20 שנה ורק תאמר שברוך השם השיחה שלנו נחסכה בעקבות השיחה לפני 20 שנה. זה סוג השיחה שכן הייתי רוצה שתעלה. אבל לא מהסוג שאנחנו משוחחים היום, ובידך הדבר. בזכות נשים צדקניות ובזכותן עתידים להיגאל, אמרתי למאזינה הראשונה הלילה, והגאולה הראשונה זה הגאולה הפרטית. נשים לא יודעות את הכוח הכביר שיש בכוחם לחולל בבית, את הגאולה שרק הן יכולות להביא. ולכן אני מבקש מאוד לקיים ולבצע את הדבר הזה חצי שעה קבועה ביום, משוחחים, והכלל הוא כלל ברזל. את מדברת את עצמך והוא מקשיב באמפתיה, והוא מדבר את עצמו ואת מקשיבה באמפתיה. כי כשבן אדם מדבר את עצמו, אז זה לא דבר שמתייחס אליי. כי הוא חווה את הדברים בצורה איך שהוא חווה, בעקבות אין ספור סיבות. בעקבות המקום שבו הוא גדל, החוויות שאותם הוא חווה, הצלקות שהותירו באותם חוויות. וברגע שבן אדם מגלה אמפתיה ומקשיב, ולא מרגיש אשם, ולא מרגיש בבית משפט, או לא מרגיש ביקורת שמופנית אליו, יש לו רצון להעניק. הרי זה ברור שבעליך היקר שמאזין לי כעת, הוא לא חוסך את הרבע שעה של הדלקת הדוד, מכיוון שבאותו מידה שהוא לא מדליק את הדוד, הוא רוכש עבורך תכשיטים מפעם לפעם, נכון?
כן.
וזה עולה יותר יקר מהכמה שקלים. וברגע שהוא יבין שמה שחשוב לאשתו זה פחות השרשרת ויותר הדוד, וזה לא הדוד, אלא מה שמסתתר מאחורי הדוד, קוראים לזה אמפתיה, להרגיש את הצרכים שלי, אז הוא בשמחה רבה יעשה את זה. רק הוא מרגיש שזה מיותר, כי מנקודת המבט שלו זה מיותר. אבל ברגע שהוא יעבור מנקודת המבט שלו לחוויות ולתחושות שלך, הוא ירצה להעניק את זה לא פחות מה שהוא ירצה להעניק את השרשרת והתכשיט והגילים והטבעת וכולי. בסדר?
תודה רבה.
אבל את מבטיחה לבצע את זה או ששוחחנו לבטלה?
מבטיחה.
ישר כוח. בהצלחה רבה, וגם לך ידידי, אתה בעל מקסים, יש לכם את כל הסיבות להצליח. אם עדיין תרצו עזרה בהדרכה, יש את מספר הטלפון האישי שאליו תוכלו להתקשר במהלך היום, אותו הבאתי בתחילת השידור. רשמתם אותו?
כן.
יופי. אז בהצלחה רבה, צאו לדרך, ותביאו הרבה הרבה שלום ושלווה בבית. בשורות טובות ולילה טוב.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
חי תמיד איתי
מאזינים, שבנו אליכם, אנחנו עם מאזין נוסף. לא לפני שאני אחזור על מספר הטלפון לבקשתכם, מספר זה תוכלו להתקשר מכיוון שהוא הוקם למענכם ועבורכם המאזינים והמאזינות של התוכנית הזו, להתייעצות קצרה במהלך היום בכל נושא או לקביעת פגישה. תתקשרו ונחזור אליכם, 053-417-1601, 053-417-1601 601, וכעת אני פונה למאזין. שלום ולילה טוב. הלו?
שלום ולילה טוב, שלום שלום כבוד הרב.
כן.
כן, שלום, הדבר ראשון אנחנו רוצים לומר לכם, ממש יישר כוח עצמו, כל מה שאתם, זה ממש חיזוק עצום. לפעמים אני לא מצליח לשמוע כל תוכנית, אבל אני יודע שאני מכיר אישית הרבה בחורי ישיבות שמקשיבים לתוכנית של הרב, ממש חיזוק עצום זה נותן, א' כל. עכשיו ניגש לעניין, רציתי לשאול, אני נמצא במצב לא טוב, איך מתקרי בלעז משבר, המשבר שלי מתבטא בזה שאני לא מצליח לעמוד בזמנים כך. בבוקר למשל אני בחושיבה, אז אני לא מצליח עם השחיס מלא ודפק את כל היום, יש לי ארגון קוראים לו PCS קודש, אני צריך לחלק ממתקים או כל מיני דברים, צ'ופרים מדי יום, אני לא מחלט, בחורים מתעצבנים, אני כאילו לא עקבי, לא מסודר, אי אפשר, זה לא יודע, ואז זה מכניס כל דבר נהיה יותר מסובך ויותר מסובך, אחים לישון בשעות לא שעות, קמים בקל בשעות לא שעות, אז מסבך כבר את כל השאלה מה אפשר לעשות, משתת מהמשבר הזה, גם הישיבה גם לא כל כך אוהבת את ההתנהלות הזאת, אז אתה יודע, יהיה עזובי.
כן. אז קודם כל אני ממש מודה לך על הפתיח המרגש, זה מאוד מאוד נעים ומאוד מאוד מחזק לשמוע שיש שכר לפעולתי. תודה רבה. כעת לעניין, אתה בעצם מנסה לרכוש את התכונה הכי קריטית בעולם, קוראים לזה עקביות, נכון?
כן, זה גם מקרה שלנו, זה גם
מקרה ממשבר. לא, המשבר זה כבר תוצאה מהחוסר עקביות. נכון או לא?
כן, אני לא יודע, אני עוד לא למדתי את העניין, אבל
זה המתמטיקה הפשוטה שערכתי מהשיחה שלך מה-25 שניות האחרונות. אתה הסברת שאתה נמצא בחוסר תפקוד, ולכן זה גורם לך למשבר. אדם שנמצא בתפקוד מצוין, קם מתי שהוא רוצה לקום, לומד מתי שהוא רוצה ללמוד, מבצע את משימות חייו, בדרך כלל אין סיבה למשבר, אלא אם כן יש משהו חיצוני שמטריד אותו. נכון?
כן, כן.
היו לך תקופות שתפקדת בהם טוב בחייך?
ודאי, זמן אלו, איך אפשר לא לתפקד?
והיית במשבר בתקופה הזו?
לא, בזמן אלו לא.
זהו, זאת אומרת שהם דברים סותרים, אין דבר כזה לתפקד טוב ולמלא את היום ולהיות במשבר. אתה יודע, אתה נשמע לי בחור למדן לפי האופן השיחה שבה אתה מתבטא. ויש מושג שנקרא יושבת על המשבר, יושבת על המשבר. על מי זה נאמר, אתה יודע?
על אישה שיולדת.
אישה שיולדת. זאת אומרת, שים לב איך קוראים...
עכשיו לא בזמן גם בפר שריסן עליו נוי, מבינו ומתנו איסוי, אז רשי כותב שם שיושבת על המשבר.
יפה. זאת אומרת, משבר הוא בעצם ביטוי בחזל ליצירת חיים חדשים שלא היו קודם. היא יושבת על המשבר, ובזמן המשבר בעצם היא יולדת ויוצרת חיים חדשים שמגיעים לעולם. זאת אומרת, לפעמים המשבר הוא הזדמנות מצוינת לחיים חדשים. כי ברגע שקשה, אז בסדר, אפשר לסחוב. אבל כשיש משבר ואנחנו מרגישים ייאוש והתרסקות, אז יש הזדמנות עכשיו לחשב מסלול מחדש, למצוא את הבעיות, למצוא את הנקודות, ולטפל בהם בצורה יסודית. אם ברגע שאתה עכשיו תחווה את המשבר בצורה חזקה, ותבין כמה שלמרות הקושי לחולל שינוי ולהיות בהתמדה ובקביעות, יותר קשה זה להיות במצב הנפשי שבו נמצא אדם שלא מצליח לתפקד, זה יהיה לך לעזר ולהכי שמח ברגעי קושי לבצע את אותם דברים שימנעו את המשבר הזה, קרי התמדה ועקביות.
ירידה לצורך עלייה.
כן. זאת אומרת...
שאלה איך עושים את זה.
או, אתה עכשיו יפה מאוד. עכשיו ניגש לנקודה. ראשית, צריך לדעת שעקביות זה הדבר המבטיח ביותר שינוי. אמר את זה, אמרתי את זה באחת התוכניות הקודמות, שצ'רצ'יל, שמעת על צ'רצ'יל?
כן, המלך צ'רצ'יל, כן, למלחמת העולם השנייה.
אז הוא ניצח, הוא, כן, אז הוא היה ראש ממשלת בריטניה, והוא ניצח את, 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 את הנאצים, נכון? במלחמת העולם השנייה. אז הוא אמר, הסיבה שמים מחוררים אבן, זה לא מכוח עוצמתם, אלא מכוח התמדתם. נכון? יפה מאוד. יפה מאוד, נכון? נכון, זה היה המשפט הבא שבאתי לומר, שהוא נקרא מה שאומרים חכם בלילה. הכל מיוסד ומבוסס על דברי חז"ל הקדמונים, והוא בעצם חיקוי קצת עלוב של מה שאמר רבי עקיבא, המים שחקו אבנים. מה הייתה החוכמה בעצם? תהיתי, צדיק? מה בעצם הייתה החוכמה שגרמה למהפך בחייו של רבי עקיבא מרועה צון, ששונא ומתעב תלמידי חכמים? מי ייתן לי תלמיד חכם ואני אנשוך אותו נשיכת חמור? לאדם כזה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, יש אחד שמתחרה איתך, שהוא העתיד לתת את התורה לעם ישראל במקומך, מי זה? רבי עקיבא. משה אמר לו, אז מדוע לא תיתן לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק כי כך עלתה מחשבה לפניי, גמרא במסכת מנחות. זאת אומרת, רבי עקיבא הגיע לדרגה הגבוהה ביותר, מהמקום הנמוך ביותר, משנאת תלמידי חכמים, להקמת ישיבה בת 24,000 תלמידים. אתה מבין את המשמעות של הדברים? ולא מדובר על ציבור חרדי כשל היום, פורה ופורח. 24,000 תלמידים הולכים אחרי אדם שזה לא מכבר עד גיל 40 היה רועה צאן פשוט ששנא ותיעב תלמידי חכמים. מה יצר את השינוי הזה? אבנים שחקו המים, המים שחקו אבנים. מה בעצם הסוד בדברי רבי עקיבא? רבי עקיבא ישב והביט בפלא הזה. הוא רואה טיפה מטפטפת על אבן קשוחה. קשיחה. ומה הוא אומר לעצמו? וזה אני שואל אותך. הטיפה הראשונה יצרה משהו או לא יצרה משהו?
לא, לא יכולה לעשות כלום.
לא יכולה לעשות כלום? והטיפה השנייה כן עשתה משהו?
לא.
והטיפה השלישית?
לידי עקביות בסופו של דבר, זה מה שמוביל.
אז בוא נחזור עוד הפעם. הטיפה הראשונה עשתה משהו או לא עשתה משהו?
בפועל היא יכול להיות שהיא עשתה, אבל...
לא יכול להיות, בטוח שהיא עשתה. זה שהיא לא, זה לא נראה לעין, זה נכון. אבל אם היא לא עשתה, אז גם העשירית והמאה הופכת לראשונה. כי הרי עד עכשיו לא נעשה כאן כלום. נכון? אתה בחור למדן.
כן.
זאת אומרת, אנחנו, למה קשה לנו לבצע שינוי? כי אנחנו רוצים תוצאות. מה אנחנו אומרים? מנעי קולך מבכי, ועינייך מדימה למה?
למה?
כי יש שכר לפעולתך. זאת אומרת, עצם זה שיש תוצאות, זה כבר סיבה לנגב דמעות. אנחנו נמצאים כעת בסיפור של שיעבוד מצרים, נכון? ומה היה אחד מהקשיים בשיעבוד? אומרת התורה, פתאום ורעמסס. מה זה רעמסס? שהיו מכריחים את עם ישראל לבנות בניינים על אדמה רכה, שהבניין לא שורד. ואז בעצם העבודה לחינם. למה קשה לנו עקביות? כי אנחנו רוצים תוצאות. ואנחנו עכשיו מחליטים שמחר אנחנו קמים לתפילה. ואנחנו מנהלים סדר יום תקין. האם אנחנו רואים פתאום שמתחולל שינוי? לא. בדיוק כפי שאנחנו לא רואים שהטיפה שמטפטפת על המים הראשונה הזו לא יצרה כלום. אבל מסתבר שאיזו... מה?
הגשמים הם גשמים? אני אומר, שם קצת צעקות בשידור, יכול להיות?
לא, לא שומע שום צעקות.
אני שמעתי אתכם.
רק שנייה. יש הפרעות בקו?
לא, עוד הפעם.
תהיתי?
כן, עכשיו כן, אבל אני שומע עוד כל מיני קולות.
אני לא יודע. עכשיו בסדר?
עכשיו בסדר, כן.
כן. זאת אומרת שבעצם מה שהביא את רבי עקיבא לשינוי המהפכני הזה זה העקביות, ומה שהביא את רבי עקיבא לעקביות זה ההבנה שכל פעולה מותירה רושם. ולכן קודם כל בראש ובראשונה תבין שמה שיכריע את חייך למאושרים או חלילה לא, זה אם תהיה עקבי. כי אם דבר כזה יצר כזה שינוי מן הקצה לקצה ברבי עקיבא, אז אנחנו מבינים בעצם את עוצמת וחשיבות התופעה הזו של העקביות. איך לבצע את זה למעשה? זה אנחנו נצטרך להשתמש בעצת חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. אתה מכיר את דברי חז"ל הללו?
ודאי.
מה שבעצם חז"ל מלמדים אותנו, שכאשר אנחנו רוצים משהו, אבל קשה לנו לבצע אותו, לייצר מציאות של מה שנקרא מחייב. זאת אומרת, אם אתה עכשיו באמת רוצה לצאת מהמעגל המטורף הזה של שעות שינה מצומצמות או מאוחרות, להתחיל לקום בצורה מסודרת ולנהל סדר יום תקין שמתחיל בבוקר, בתפילה בישיבה וכן הלאה, אתה תיקח לעצמך עכשיו מסגרת מחייבת שתעזור לך לבצע את הפעולה שאותן אתה רוצה לבצע. אתה יכול לעשות את זה באמצעות לבקש חברוסה עם המשגיח 10 דקות לפני התפילה במסילת ישרים, שזה ספר פסיכולוגיה.
עשיתי את כל העצות האלה.
עשיתי
את העצה הזאת, ומה שקרה זה פשוט אפילו יום אחד הגעתי.
מה?
חברוסה, זה גם מספדיחות וגם...
לא, לא הבנתי. אז כנראה שזה לא מחייב. אתה יודע מה זה מחייב? מה זה מחייב?
כן, אז...
מה זה מחייב? מה זה מחייב? פירוש המילה. מה זה מחייב? דבר שמחייב. אם לא באת, כנראה לא היית חייב. בטוח שאתה, עם הוכחה המבריק, אתה בטוח תמצא משהו שיחייב אותך, ולא יאפשר לך להיפטר מזה. כי למרות שאתה מתקשה לישון מוקדם, כי אתה מתפתה לשוחח עם חברים וכן הלאה, או להקשיב לכל מיני תוכניות יפות, ברגע שאתה תהיה חייב לבצע משהו מחר בבוקר, שאתה יודע שאתה תשלם מחיר במידה וזה לא יקרה, אז אתה תעשה את זה ותבטא את זה. והסיבה שאתה לא מבצע את זה, מכיוון שאתה לא מרגיש מספיק חייב. אז אם אתה, כאמור, לסיכום קצרצר, מצד אחד אתה תבין לעומק שבעצם מה שמפריד בינך לבין הצלחה בחיים זו השקידה, ההתמדה והעקביות, על בסיס סיפורו של רבי עקיבא, שיצר את המהפכה הזו בחייו. לאחר מכן תשתמש בעצה המופלאה של חז"ל, שמתוך שלא לשמה בא לשמה, או בעברית מדוברת ישיבתית, לייצר מחייב, אז בעזרת השם תעלה על המסלול, ותצליח לסגל לעצמך הרגל, שבמהלך הזמן יהפך לטבע, ותחסוך כל מיני משברים, מסוג כזה או מסוג אחר. כי ברגע שבן אדם נמצא בעשייה, הוא נמצא בשמחה. זה סיכום הדברים. אנחנו כעת נעבור למאזין נוסף. מכיוון שיש פה לחץ אדיר של מאזינים, אז אנחנו נוותר על צלילים. אנחנו אומרים שלום ולילה טוב. כן, הלו?
כן, שלום וברכה.
שלום, שלום, כן.
אני גם רוצה מאוד 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 להודות לרב. אני שומעת בכל תוכנית, אני פשוט מעשירה את עצמי בידע מאוד מאוד רחב בהרבה תחומים, שבעזרת השם גם ישמשו אותנו לעזר. אנחנו עוסקים קצת בקירוב, והמון המון כלים מדהימים שאנחנו מקבלים, ובאמת יישר כוח גדול מאוד מאוד לרב.
תודה רבה. לאדם מערכי לב ומהשם מענה לשון. אנחנו בסך הכל צריכים לייצר את השינוע של מערכות הלב, לגלות אכפתיות, לגלות אמפתיה, לגלות רגישות למצב שכל אחד ואחת מאיתנו חווים, ואז בעזרת השם מתפללים שהשם שפתי תפתח ופי יגידי לתך. כן.
אמן, אמן.
באמת, כדוש ברוך
הוא ימשיך את זה, אמן. עכשיו, אנחנו מלווים משפחה במסגרת קירוב, הבן הגדול נכנס למסגרת של לימוד תורני, זאת אומרת, הוא נמצא בישיבה עם לימוד של בגרויות ברמה מאוד גדולה. יש שם פעילויות של כדורגל, מרחבי דשא, מכון כושר וכולי, כדי למשוך אותם להגיע אחר כך בסופו של דבר לעולם הישיבות. יש שם חוגי העשרה למיניהם, ויש גם במסגרת הערב לימוד אברכים שמגיעים ומחזקים את הבחורים כדי לכוון אותם לעולם הישיבות.
כן.
עכשיו הבחור נמצא כרגע, זאת אומרת, אז זה הבן הגדול שברוך השם נכנס למסגרת כזאת, והבן השני ברוך השם נכנס לישיבה קדושה, וההתמודדות בבית מאוד לא פשוטה, כי כשהוא רואה את האח הגדול שהוא בעצם באיזשהו מקום נמצא למסגרת יותר פתוחה ופחות חרדית, אז הוא בעצם פותח לו פתח שבאיזשהו מקום אני גם רוצה ללכת לצבא, ואני גם רוצה כביכול לא להיות כזה חנוק במסגרת יותר פרומרית, יותר חרדית. השאלה היא, בכל פעם שאני מגיעה אליה, השאלה הזאת עולה, והיא אומרת לי שהיא מאוד מאוד שואפת שהבנים שלה יהיו בני תורה אמיתיים. יש לה שתי בנות שלומדות בסמינר חרדי, ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה. והשאלה היא, מה עושים, איך בכל אופן יוצרי מצב שהבן הבכור, שהוא מאוד משפיע בסופו של דבר, לא יגרום לבן השני חלילה לרדת ממסגרת של ישיבה קדושה, וגם איך הוא בעצמו כן נוכל להצליח לשכנע אותו שלא ללכת, בפרט עכשיו בתקופה של המלחמה שכל הנושא של הצבא עולה מאוד, ויש איזשהו עידוד או איזשהו תחושה שצבא זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז האברכים והלימוד תורה קצת יורד, כמה שאנחנו מדברים על זה, אבל בכל אופן הוא נמצא במקום כזה קיצור, הוא נמצא כרגע בצומת דרכים שבעצם הכל פתוח, והוא צריך להחליט האם להמשיך במסגרת של צבא או לעבור לישיבה קדושה. איך אנחנו משכנעים?
כן, בואו ננסה לסכם את השאלה, תתקני אותי אם אני טועה. את מלווה משפחה שעוברת תהליך של התחזקות והתקרבות ליהדות בכלל, לציבור החרדי בפרט, ללומדי התורה. הבן הגדול הוא שומר תורה ומצוות?
כן, ודאי, ודאי. הוא נמצא במקום מעולה מבחינה לימודית. הוא לומד גמרא, יש לו מסגרת לימודית מאוד...
הוא לא בצבא.
לא, 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 חס וחלילה. הוא לומד עכשיו בתנאי פנימיה, במסגרת של קירוב, שיש בה לימוד גמרא.
בן כמה הוא?
שילוב של בגרויות. הוא אמור להיות בן 18 כבר.
והצעיר?
הצעיר בן
14-15. והוא כרגע נמצא בצומת כזו שאנחנו כבר רואים באופן חד משמעי שהוא פוזל לכיוון הזה?
כן, הגדול, כן. זאת אומרת, הרעיון הוא בעצם לאט לאט...
לא הבנתי, השאלה היא לגבי הבחור הצעיר, נכון?
על שניהם. זאת אומרת, אחרי המסגרת שהבן הגדול לומד, יש כאלה שהולכים לצבא.
כן.
יש כאלה שעוברים לישיבות קדושות.
אוקיי, והגדול לאן רוצה ללכת?
הוא לא רוצה ללכת לצבא. הוא מדבר על זה הרבה, למרות שהוא בחור מאוד מאוד ירא שמיים ובעל מידות טובות, ו... הוא נמשך לצבא בגלל שהוא שומע מחברים כמובן שנמצאים איתו במסגרת זאת אומרת הם מצליחים להוציא יקר מזולל, ויש כמה כאלה שעוברים לישיבות קדושות, אבל הוא חושב על הכיוון של הצבא, וזה מאוד מקרר את הבחור הצעיר שנמצא כבר בישיבה קדושה. הוא נמצא בישיבה קטנה מאוד מאוד איכותית, והוא עושה חיל כי הוא בחור חכם ויש לו את הכישורים, אבל המציאות הזאת שהאח הגדול חושב על כיוון של צבא גורם לו מדי פעם לזרוק כזה משפט, אני לא יהיה חרדי, אמא, תשכחי מזה, אני לא יהיה חרדי.
תראי, אני אגיד לך, אם האמא לא תהיה מאוימת ומפוחדת מזה, אזי המצב יהיה הרבה יותר טוב מה שעלול להיות אם היא תהיה מפוחדת מזה, מכיוון שבעצם המשפטים האלה יש פה ניסיון לגשש איפה האמא אוחזת, ותפקיד האמא זה לא שהילדים שלה יהיו חרדים. תפקיד של האמא זה לעשות את הכל בכדי שהילדים שלה יהיו הכי טובים שהם יכולים להיות. זאת אומרת, בבחינת לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה עתיד להיבטל ממנה. זאת אומרת, אם בן אדם... רק שנייה. אם בן אדם מרפא מהתוצאה ומתמקד בהשתדלות, הרבה פעמים התוצאה דווקא היא תבוא באופן הזה. דווקא צריך להבין שאותו ילד שמדבר כפי שהוא מדבר, הוא לא גדל במקומות שהבן שלי והבן שלך גדלים. הוא ראה עולמות שונים, הוא שמע דברים שונים. והדבר היחיד שיכול להוביל אותו לשם, אם הוא יחווה חוויה שבמקום הזה נעים. ואם הוא יחווה חוויה של לחץ בבית, תהיה כזה ואל תהיה כזה, זה רק מרחיק אותנו מהמטרה. את מבינה מה אני אומר? הלו? תבדוק מה התקלה שהראה. הלו? כבר נשוב. כן, הראה תקלה כלשהי, וברוך השם התגברו עליה כאן בהפקה. את שמעת את דבריי?
איפה נקטעה השיחה? אני לא יודעת מה...
אני אומר, קודם כל, מאוד מאוד חשוב להרגיע את האימא, גם ברמה האישית וגם ברמה החינוכית. ברמה האישית, שלא תחוש עכשיו שהיא נכשלה אם היא עשתה תהליך משמעותי של שינוי באורח חייה, והילדים לא יצאו בדיוק כפי שהיא רצתה וציפתה. ילדים הם לא מוצר מדף, ילדים יש להם בחירה משלהם, ואנחנו כתפקידנו כמחנכים זה חלוך לנער על פי דרכו, גם כי הזקין לא יסור ממנה. זאת אומרת, לגרום לו לבחור בדרך הטובה, מכיוון שזוהי המטרה ולא היא מטרה שלנו התוצאה היבשה הסופית. אז אנחנו נפעל לפעמים בצורה שונה. אם אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לגרום לנער לבחור משהו מסוים, אנחנו נרבה בחוויות ולא נרבה בשכנועים, כי שכנועים לא תמיד מקדמים את המטרה של רצון לעשות, אלא אולי לבצע את זה בצורה טכנית, שזה קיים במקום שבין כה בן אדם נמצא במסגרת הקיימת, כמו משפחה של חרדים קלאסיים, שזה יש יותר סיכוי שזה יתבצע, וגם זה לא לכתחילה. אבל ברגע שבן אדם גדל במקום חילוני, במקום ליברלי, במקום יותר מאפשר, ואנחנו רוצים להאהיב עליו דרך חדשה, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בצורה טכנית של תעשה כך ואל תעשה כך, אלא לגרום כמה שיותר חוויות בבחירה שאנחנו מעוניינים שהוא יבחר. את מבינה? ולפעמים שכנועים, או לחילופין פאניקה מזה שפתאום הנער מתחיל לזמר זמירות חיצוניות של צבא וכדומה, הם עלולות דווקא להחטיא את המטרה. אבל אם אנחנו ננסה להתמקד בגדול, ייתכן מאוד שאנחנו נמצא פתרון באופן אוטומטי גם לצעיר, נכון?
כן, כמובן.
אז פה צריך לנסות לבדוק ולפענח מה הגורם של בחור שהוא ירא שמיים ועובד השם והוא מוכשר לא לרצות להיטמע ולהיקלט בישיבה קדושה שתורתם אומנותם, וששם מגנים על עם ישראל באמצעות הנשק הרוחני, הלא היא התורה הקדושה. בשיחה איתו, מה עולה?
שהוא רוצה ללכת לצבא, כי הוא, בזה הוא מרגיש שהוא מגשים את יהודו. הוא עדיין לא מבין שהתורה היא מעל ומעבר, והוא באיזשהו מקום נמצא גם במסגרת כזאת, שהוא מסובב בנערים שבסופו של דבר בוחרים בדרך הזאת גם, של צבא. זאת אומרת, זה לא ש... זו מסגרת שבעצם מקרבת, אז היא מחנכת, והשאיפה שלה כמה שיותר להעביר ילדים כמובן למסגרות חרדיות. ולישיבות קדושות, אבל בסופו של דבר יש שם השפעה מאוד חזקה של הנערים שסביבו, שמדברים הרבה על טבע, וזה מושך ומאוד מגרה.
זאת אומרת שאם אנחנו נגרום בעצם השפעה נגדית, שאת אומרת שבעצם זה מה שמייצר את המצב הנוכחי, זה השפעת החברה, אם אנחנו נרבה בסיטואציות כאלה שבהם ההשפעה תהיה הפוכה, אז ייתכן שהתוצאה תהיה שונה, ולכן צריך לראות איך אנחנו נלחמים בהשפעה הזו, או על ידי אירוח במשפחות מסוימות, ששם הוא יחווה חוויה חרדית מאוד טובה, וירצה לשחזר אותה, או שאם לצורך העניין הבן שלך או השכן שלך, יזמין אותו שבת אצלו בישיבה. בעצם מה שאת אומרת, יש פה השפעה רגשית של החברה, והוא חווה חוויה ששם הוא יצליח. אבל ברגע שאנחנו נצליח כביכול לגרות אותו, ולשכנע אותו, ולנשדל אותו, ולהגיד לו תבחר פה, כי פה באמת טוב, פה באמת נעים, ואני קרבת אלוקים לי טוב, יש פה חיבור, יש פה שמחה, יש פה הגשמה עצמית, יש פה סיפוק, אז זה הדרך שנוכל בעצם לעזור גם לו, ובאופן עקיף גם לאחיו הקטן. הסברתי את עצמי?
כן, 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 כן.
אני אגיד לך, אני ממש נאלץ...
כן.
ממה?
חשבנו על זה מאוד, אני ובעלי, שבאמת שכדאי מאוד להזמין אותם לשבת, רק שעוד לא ביטלנו את זה, אבל עכשיו זה ייתן לי דחיפה יותר באמת להבין את גודל השעה.
כן, ולדאוג אבל שיהיה חוויה מאוד מאוד נעימה, לא שיהיה התרס... החוויה פה היא חשובה, לא השיח. לא צריך לנסות לשכנע אותו, כי זה רק יכול לעשות ההפך. לייצר כמה שיותר חוויה נעימה, אם יבואו גם כמה בחורי ישיבות, וישירו, ויעבירה טובה, וידברו. את מבינה? זה, פה הוא צריך חוויה. כי אם ההשפעה זה הנקודה, אנחנו צריכים להילחם באותה שפה. אנחנו חייבים לסיים מכילה, מכיוון שיש לנו עוד מאזינים, אולי אחד עוד נספיק עוד. בשורות טובות, בהצלחה. שריכם ישראל. כן, אנחנו מאזין נוסף?
כן, שלום.
כן, שלום וברכה. יש לנו ממש דקות ספורות. אז בואו ננסה לצמצם. כן, ידידי.
כן, שלום הרב. רציתי לדבר על בעיה שאני כבר חווה אותה הרבה זמן, הרב. ומאז ימי המלחמה, אני באמת נראיתי כל מיני תמונות ממה שקרה, הרב. יש לי הרבה פחדים ותמרמורות, הרב. וכל פעם שיש מסעית כזאת לבנה ברחוב, אני קופץ עם מה שהיה מחבלים, הרב. ואני לא יודע מה לעשות.
כן, זה נקודה באמת קשה וכואבת עבור כולנו, אבל אם אתה מדבר כעת על כאב נוסף שמעבר, צריך לנסות לבחון על מה זה יושב. כי הרבה פעמים אנחנו מוצפים מכאב חיצוני, וזה בעצם משקף אצלנו כאב פנימי עמוק, שתופס טרמפ כביכול על כאב חיצוני שקיים, אבל זה נושא רחב מאוד שלא מתאפשר לנו בשניות האחרונות שנותרו לסיום התוכנית המרתקת הזו, לפתוח ולנתח. אם תרצה, בעזרת השם, בשבוע הבא ביום שני, תעלה, נפתח, נפענח, ובעזרת השם, נשתדל להביא פתרון. כמה צלילים ודברי סיום. מאזינים ומאזינות יקרים, שעתיים קסומות חלפו להן ביעף, ועוד תוכנית מדברים מהלב הגיעה לסיומה. כולי תקווה שהשיחות והתובנות שהונפקו מהן יעניקו תועלת וכוח להמשיך את המסע עמוס האתגרים, מסע החיים. הודה שוב לשותפי לתוכנית המפיק המסור יצחק חן, הטכנאי המוכשר פנחס בינדר, ואחרונים חביבים לכם מאזיני היקרים. נפגש שוב בעזרת השם בשבוע הבא ביום שני בחצות לעוד תוכנית מרתקת מדברים מהלב. בינתיים, שאו ברכה, שלום, בהמשך לילה טוב.
parfait.